קטע מספר אחת מתוך מאמר של רבש, מהו שאמרו חז"ל שדוד המלך לא היו לו חיים בעבודה. דוד המלך הוא בחינת מלכות, שעליה היה צמצום. ודוד נקרא כללות המלכות, שצריכה לקבל תיקון, שכל בחינת רצון לקבל שיש בכלי קבלה, שיתקן. לכן, הוא היה צריך להיכלל מכלים שיש בהם בחינת כלים דהשפעה, שעל ידי זה גם מלכות הכללית תתוקן. וזה נקרא גמר התיקון. כלומר, שמלך המשיח נקרא גמר התיקון, שפירושו שמלכות הכללית תתוקן בעל מנת להשפיע.
זאת אומרת, אותו מלכות, אותו דוד,
קטע מספר 2 מתוך מאמר של רבש, מהו מסרת גיבורים ביד חלשים בעבודה. ידוע שדוד נקרא בחינת מלכות, היינו מלכות שמיים, שהנבראים צריכים לקבל על עצמם עול מלכות שמיים על הכוונה שלא על מנת לקבל פרס, אלא בגין דהיו רב ושליט, ולא לשם תועלת עצמו. ולדבר זה, כל העולם מתנגדים ושונאים לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמם. לכן, היות שקדושה היא כולו להשפיע, היינו לתועלת השם, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני השם. כלומר, כמו שהבורא הוא רק משפיע להנבראים, כמו כן הנבראים צריכים להשפיע להשם. כי זה נקרא השתוות הצורה, שהיא בחינת דבקות בהשם.
כן, זאת אומרת, צריכים להגיע למצב הזה ש...
קטע מספר 3 מתוך מאמר של רבש, מהו הנסתרות להשם אלוקינו בעבודה. ידוע שדוד נקרא מלכות, שהיא מלכות שמיים. שמלכות דקדושה היא הרצון להשפיע, והלעומתה היא הרצון לקבל לעצמו, שזה נקרא סיטרה אחרה.
זה מה שהבורא יצב בנו דווקא בצורה הפוכה מתכונות המלכות.
שהיא ההיפוך דקדושה, והיא הסונן דקדושה. כמו שכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש לאמיתו. פירושו, שהרצון לקבל רוצה להרוג את הרצון להשפיע. אז דוד, שהוא המרכבה למלכות דקדושה, התפלל שהשונא שלו, שהוא הרצון לקבל, והוא רוצה להרוג את הרצון להשפיע, שהוא קדושה, שהבורא יקדים את ישועתו, בכדי שהרצון לקבל, היינו השונא, לא תוכל לשלוט עליו. וזה שכתוב, אלוקי חסדו יקדמני. היינו שהבורא יקדים לעשות לי חסד.
כן, כי ודאי שמובן שאנחנו לא מסוגלים בעצמנו.
קטע מספר 4 מתוך מאמר של רבש, מהו שאמרו חז"ל, שדוד המלך לא היו לו חיים בעבודה. היות שהאדם נולד בבחינת רצון לקבל לעצמו, בבחינה זו אין חיים. נמצא שבחינת דוד המלך, שהיא הנקודה שבלב, אין לה חיים. היינו שאור החיים אינו יכול להאיר שמה.
כמו שאנחנו מרגישים את עצמנו לפני שמשיגים.
לכן נעשה שיתוף מידת הרחמים בדין. וזה שכתוב, שמבחינת הימין, שהיא בחינת השפעה, שנשתתף בבחינת דוד המלך, מזה תקבל המלכות, שהיא מידת הדין, חיים. ולכן, מבחינת אברהם, יעקב, יוסף, שהם בחינת חסד ורחמים, ניתן בבחינת דוד המלך, ולא מיצחק. שהוא בחינת שמאל, שהיא כלי קבלה.
כן. זאת אומרת, יש כאן כמה, בעצם דוד הוא כולל לכל.
קטע מספר 5, מתוך רשומה 316 של רבש, בחינת אדם הראשון, ב'. דוד, שבחינתו מלכות, בחינת משיח, שעליה היה הצמצום וההסתר, אינה יכולה לקבל שום אור על בחינתה עצמה, אלא היא צריכה לקבל מזרנפין בעלה, שפירושו שהיא נבנתה ממלכות דזרנפין, שהיא בחינתה חלל הפנוי. לכן קיבלה מהם, היינו מאברהם, יעקב, יוסף, שהם למעלה מהמלכות, לכן קיבלה הערה מהם. נקרא שוב, מתוך מאמר של רבש, בחינת אדם הראשון, ב'. נראה קטע מספר 7, בכותרת דוד הלך בדרכי התורה, מתוך מאמר של רבש, מהו שחוק ומשפט, הוא השם של הקדוש ברוך הוא בעבודה. דוד הלך בדרכי התורה. היינו, שעל ידי דרך התורה תיקן את עצמו וזכה לכלים דהשפעה. שבכלים האלו מושפע השפע מלמעלה, והאדם זוכה לבחינת טוב ומיטיב. היינו שמשיג אז את השם האמיתי של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב. מסיבה שהוא קיבל את הטוב על ידי שתיקן את עצמו על ידי דרכי התורה. וזה הפירוש, ויעס דוד שם. שפירוש, שדוד זכה להשיג את השם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב.
או, זה מראה לנו משהו, בבקשה, עוד פעם.
קטע מספר 8, מתוך שמעתי קוף מם, מה אהבתי תורתך, של בעל הסולם. מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. אמר שדוד המלך, אף על פי שזכה כבר לשלמות, מכל מקום היה משתוקק לבחינת תורה, משום שתורה היא יותר גדולה וחשובה מכל שלמות שבעולם.
שתמיד תמיד היה חושב שאולי בכל זאת, בכל זאת, הוא יהיה.
קטע מספר 9, מתוך זוהר לעם, זוהר חדש ויצא, מאמר והנה סולם מוצב ארצה, סעיפים 58 ו-59. כמו מגדל דוד, שהוא מגדל חזק, אף המתעסקים בתורה צריכים חיזוק ובניין חזק. מגדל דוד, כמו דוד שהיה מתגדל בתורה יותר מכל בני דורו, כך המתעסקים בתורה צריכים להתגדל בתורה ושלא יתבטלו ממנה. כמו דוד שהיה עוסק בתורה לילה ויומם, כך צריך האדם להתעסק בתורה לילה ויומם. ובעוד שיתעסקו בה והתגדלו בה, כמגדל דוד הצוואר בנוי, בניין חזק וגדול.
כן. נו, אני לא יודע כאן מה להוסיף, הלאה?
קטע מספר 10, מתוך זוהר לעם, ויגש, מאמר 60 נשימות, סעיף 48. דוד המלך אמר, השם אלוקי ישועתי, יום צעקתי בלילה נגדך. דוד המלך היה קם בחצות לילה, ועסק בתורה בשירות ובתשבחות, לשמחת המלך והגבירה. וזהו שמחת האמונה בארץ, משום שזהו שבח של האמונה, השכינה, הנראית בארץ.
טוב, הלאה, 11.
קטע מספר 11, אנחנו בכותרת, אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי. קטע מספר 11, מאמר ההולכים לארץ ישראל של רבש. אמר דוד, אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי. כי הוא מעורר את ההסתלקות, ולא ההסתלקות מעוררת אותו לניסיון.
זה בסדר, כן? הלאה.
קטע מספר 12, מתוך איגרת עין זין של רבש. אמרו חזל, עד אלו אבידנה בחישנה. היינו, מטרם שאני מאבד את מצבי, שבו אני נמצא, מתחיל אני לחפש. על דרך שאמר אבי ומורי זצל על דוד המלך, שאמר, העירה השחר. ודרשו חזל, אני מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותי. אלא זאת, עיקר השמירה הוא בזמן העלייה, ולא בזמן הירידה. ובזמן עלייה צריכים להמשיך בחינת יראה, שחס ושלום שלא נהיה נדחה לחוץ, חס ושלום. אבל אחרי כל אלה, אין לנו לצעוק אל המלך ולבקש ממנו שירחם עלינו אחת ולתמיד. קטע מספר 13 מתוך מאמר של רבש, מהו שהמלך עומד על שדהו כשהתבואה עומד בקרי בעבודה. אמר רבי ומורי זצל על מה שאמרו חזל על דוד, שאמר, אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי, שהפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך. הוא מתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך, אז יותר קל לתקן אותו.
שדווקא עלה.
קטע מספר 14 מתוך מאמר של רבש, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו. דוד המלך אמר שהוא לא מקבל שחר, מלשון שחור וחושך, שבא אליו והוא מתעורר מהשחור, אלא אני מעורר השחור, אלא שהוא בזמן שמרגיש שהוא בסדר, אז הוא בעצמו מעורר השחור.
כן, זאת האומנות מיוחדת. 15.
קטע מספר 15, כותרת תפילה לדוד, מתוך מאמר של רבש, ג' תפילות, א'. מקודם מתקבלת תפילת אני. היינו, ראשית כל, הוא צריך לזכות לבחינת מלכות שמיים, הנקרא בחינת ענייה ודלה, שזהו בחינה הראשונה שהאדם צריך להיכנס בעבודה.
שאין לו כלום מעצמו, זה ברור, אבל שהוא מרגיש שזה ככה ומסכים. הלאה.
ואחר כך באה מדרגה שנייה, שהיא תפילה לדוד. היינו שהמלכות שמיים שלו לא התפסק.
הוא רוצה להישאר ולהיות אני וכלום לא. הלאה.
ואחר כך באה מדרגה שלישית, שהיא תפילה למשה, שהיא בחינת תורה.
שאז הוא מקבל מלמעלה את כל הכוחות ההשפעה, ובהם הוא כבר חי.
קטע מספר 16 מתוך מאמר של רבש, ג' תפילות. מקודם האדם צריך לקבל בחינת כוח מלמעלה, שיהיה לו טבע שני, שהוא רצון להשפיע. ואחר כך הוא יכול לבקש מדרגה שנייה, שהיא בחינת דוד. היינו בחינת מלכות שמיים. נמצא שתפילת העני מאחרת לכל התפילות. זאת אומרת, שמטרם שקיבל לעני את מבוקשו, אין הוא מסוגל לקבל מדרגות יותר גבוהות. לכן כתוב, תפילה לעני כי יעטוף, כנ"ל. ואחר זה באה תפילה שנייה, שהיא תפילה לדוד, שהיא בחינת מלכות שמיים, שהוא מבקש שתהיה לו אמונה, שירגיש את הפועל, מה שהוא פועל עם השגחתו על כל העולם. כי עכשיו כבר יכול להשיג את הבורא כפועל טובות, כיוון שיש לו כבר כלים דהשפעה. אז הוא כבר יכול לראות איך שהוא פועל טובות.
יופי, עכשיו.
קטע מספר 29, מתוך כותרת הרחמן הוא יקים לנו סוכת דוד הנופלת, תוך מאמר של רבש, מהו קום השם ויפוצו אויביך בעבודה. כתוב, קום השם ויפוצו אויביך, שאנו מתפללים שהשם יהיה בבחינת קומה, על דרך שאנו מתפללים ואומרים, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד נקראת בחינת מלכות, שהיא בחינת שכינתה באפרה, ואנו מבקשים שהשם יקים אותה מנפילתה, ושתהיה בבחינת קומה, בקומה זקופה.
אז כל התפילות שלנו היא רק לכיוון זה.
קטע מספר 30, מתוך מאמר של רבש, מהו כסף זהב ישראל שאר עמים בעבודה. יש להבין זה מדוע השכינה היא בצער. אין הקדוש ברוך הוא מקים אותה מאפרה. אלא אנחנו צריכים לבקש מהשם שהוא יוקים לה. ובלי התפילה שלנו אין הוא מקים אותה. כמו שכתוב, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. משמע שהוא צריך שאנחנו נבקש.
אז ברור לנו שאנחנו צריכים לבקש.